Hola y gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa
Shalom, ותודה שאתם איתנו שוב בתוכנית העולם. היום נדבר עם הדוקטור מיכאל לייטמן על המשך הנושא בנוגע לכוח של משה. דוקטור לייטמן, תודה שאתה איתנו.
תודה לך, ואני לשורתך. בבקשה.
Gracias, doctor Lightman. En el programa anterior hablamos
acerca
de Moisés.
Doctor Lightman, בתוכנית הקודמת דיברנו על משה ככוח חשוב בעבודת היציאה ממצרים, מהעבדות לחירות. זאת אומרת, היציאה מהאגו הפנימי שלנו לחירות של עם ישראל משליטת האגו הזה. והיינו רוצים להמשיך עם החלק המעניין הזה, עם הנושא המעניין הזה. בתחילה רצינו לשאול אותך על משה, כשהוא הולך לפרעו ומבקש ממנו, שלח את עמי. ולב פרעו נעשה קשה ומתחילות המכות. אנחנו מדברים על הדברים האלה כמו סיפורים מההיסטוריה, אבל היינו רוצים לדעת מבחינת הכוחות שנמצאים מאחורי הסיפורים האלה. ומהבחינה הזאת, מה מסמלת, אם כך, המערכת, הקשר הזאת, היחסים שבין משה לפרעו לפני היציאה ממצרים?
אנחנו לא יכולים לדבר על אף אחד כאן, אלא עם כולם יחד. משה, פרו, בורא, כוח עליון, ועם ישראל, וכולם כולם קשורים זה לזה. כי אפשר להבין למה פרו פתאום מתייחס לא טוב לעם ישראל, אחרי שבע שנות סוב הוא מגיע לשבע שנות רב. למה משה, שהוא גדל בבית פרו, פתאום הופך להיות לסונה של פרו, והבורא שהתייחס ככה יפה וטוב לעם ישראל, שנתן להם במצרים כל התנאים היפים מאוד, שבע שנות סובע, פתאום הוא מהפך את עצמו ומתייחס אליהם בשבע שנות רעב. וכל הדברים האלה זה, הם לא מובנים אם אנחנו לא נסתכל על כל התמונה וכל הפרספקטיבה הזאת מהתחלת גלות מצרים ועד סוף הגלות מצרים, ומתי זה גלות עצמה. בחצי מהגלות כתוב שעם ישראל היה חי יפה מאוד וטוב מאוד, והם היו חיים בצורה מאוד מאוד יפה וטובה במצרים. ולא היה התנגשות בינם ובין הפרו, ההפך. ורק מחצי השני של השייתם במצרים, אז התחילה הצרות. וגם כן אז נולד משה, וימצאו אותו לבית פרו על ידי בתיה, בת פרו. ואז התחיל בעצם עניין השיעבוד וגלות. שזה הכל מדובר רק איך האגו שהוא פרו מתחיל להתגלות באדם שהוא לא ידיד שלו, אלא ההפך, הוא שונא שלו, והוא מבשל את כל הפעולות בחיים של האדם לצורה רעה לאדם. שאדם מתחיל לגלות שכל מה שהוא חשב קודם, שזה לטובתו, עכשיו הוא מגלה שזה לרעתו. וכאן הוא לא מסכים עם הפרו, לא מסכים עם מה שקורה לו, וממש יוצא כנגד.
¿Qué simbolizan entonces las plagas que lanza cuando
se resiste a liberar al pueblo? שנשלחות כשהוא מתנגד לשלוח את העם, להוציא אותו.
המכות האלה הם, זה לא שהם לא היו קודם, אלא עכשיו העם שרוצה לצאת ממצרים, הוא מגלה שיש להם הגבלה, שהם לא יכולים לצאת, שהם לא יכולים לזוז, שהם נמצאים בבית סוהר, שהפרו מלך מצרים, זאת אומרת, החיים שלהם, מי שמנהל את החיים, הוא לא מנהל אותם לטובתם כמו שהם חשבו קודם, שפרו לטובתם נתן להם לחיות במקום הכי יפה וטוב, ושיהיה להם, באמת היה להם טוב, זה ככה הם הרגישו, ששבע שנות סובה, ועכשיו פתאום הם מרגישים שזה שבע שנות רעב, באים במקום זה. אז למה? זאת אומרת, אז צריכים להסביר, שאותם השבע שנות סובה, אותו יחס של הבורא, שהיה מתייחס אליהם בצורה יפה, דרך פרו הטוב, ועכשיו התחלף כאילו הפרו, ובמקום פרו הטוב נעשה פרו הרע. זה לא שהיה אפשרות שבורא ופרו התחילו באיזה התייחסות חדש לעם ישראל. לא, אלו אנשים שצריכים להתקדם למטרת הבריאה, למטרת החיים, לראות את הצורה האמיתית של הקיום שלהם, הם התחילו לגלות שבאמת כל החיים האלה הם רק קושרים אותם, קוברים אותם כמו בבית סוהר, והם נמצאים בגלות מהאמת, מכוח הטוב, ולכן הם רוצים לברוח מהמצרים. המקום הזה נעשה להם צר, לכן כתוב מצרים. וזהו, זאת אומרת, גילוי הרע, זה מה שנעשה.
Se dice en el libro de Éxodo que Moisés extendió su
brazo בספר שמות שמשה הרים את מטהו ונטע את ידו על הים שנבקע לשניים, ובני ישראל עברו בתוך הים ביבשה ונמלטו. מה המשמעות של הפתיחה הזאת, הבקיעה הזאת, החצייה של ים סוף לשניים ומעבר העם ביבשה בהנהגתו של משה?
זה מעבר מהרצון האגואיסטי, מהעולם האגואיסטי, שזה המצרים, כמו שכל העולם הזה שלנו היום, כן? למצב חדש, להגיע למצב שאין שם עדיין אף אחד, זה מדבר, ואנחנו רוצים לחיות אפילו במדבר, רק לא תחת כוח הרע, כוח האגו שלנו. אנחנו רוצים שם למצוא קשר עם הבורא, ולחיות בצורה חדשה, שאנחנו נבנה את החיים שלנו לפי השפעה, לפי אהבה הדדית, לפי החיבור, וזה יהיה ארץ חדשה. ושם אנחנו נגלה אז כוח שישלוט בנו, שזה הבורא הטוב.
¿Qué significa entonces que el mar se abre en dos partes?
אז מה המשמעות של קריאה הזאת לשני חלקים של הים?
שזה מעבר אחד לחיים שעברו, לשבע שנות שהיו במצרים, שבע שנות סובה, וחיים שעברו לשבע שנות רעב, ובין שני אלו הם עוברים ישר לסיני. שסיני זה גם כן סינה לכל הרצון לקבל שלהם, לכל האגו שלהם, שהם עוברים למצב הזה, והם רוצים לחיות בו, ומסכימים לזה.
Sí, ya hablaremos acerca del monte Sinaí, pero antes
אנחנו נדבר כבר על הר סיני, אבל לפני כן, לפני שמגיעים להר סיני, ביציאה ממצרים כתוב שיש איזשהו אירוע שהבורא שולח מלאך למשה, הוא אומר לו בשמות, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. אז השאלה היא, מה מסמל המלאך הזה עבור משה או באופן כללי?
זה כוח שמקבל אדם כדי להכין את עצמו למצב שהבורא יתגלה לפניו.
También se relata que Moisés tuvo un llamado del creador.
גם מסופר בשמות שמשה נקרא לפגישה עם הבורא בהר סיני, ונאמר לו, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק.
solo al creador
ונגש משה לבדו אל השם והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו. מדוע ניתן רק למשה להתקרב לבורא?
זה כוח. משה זה לא אדם, זה הכל מדובר בצורה סמלית, כן? ולכן המשה זה כוח שמושך את האדם קדימה לבורא, לפי השמו משה, ולכן לא ניתן הזדמנות, אפשרות, רשות לגשת לפגישה עם הבורא, להתקרב לבורא, ואחריו הוא יכול לקרב אז אחר כך כל העם ישראל.
¿Por qué este encuentro tenía lugar en el monte Sinaí?
מדוע הפגישה הזו קרתה בהר סיני? מדוע בדיוק במקום הזה במיוחד, בהר סיני?
כי הר סיני מסמל לנו סינה שיש בין האדם שרוצה להגיע לבורא, וסינה לאגו, לרצון לקבל שלו, שכך זה הכל הטבע של אדם. אדם צריך להתעלות למעלה מהאגו שלו, לפסגת ההר, וזה מה שעושה משה. העם לא יכול לעלות עמו. משה עולה על ההר, מקבל את התורה, נמצא שם 40 יום ו-40 לילה, וזה פעם ראשונה, אחר כך עוד פעם, פעם שנייה, יש הרבה, עוד הרבה מה לדבר, אבל תכלס, העם לא, העם יעשה את התיקונים שלו אחר כך, שמשה יורד עם התורה, עם כוח ההשפעה, וימסור לעם איך לעבוד עם כוח ההשפעה, אז העם יקבל את זה וימשיך לממש את התורה, לקלוט את המימוש הזה ולסדר אותה. כן? מה שאם כן, עלייה לאר היא ניתנת רק למשה, לפי קדושתו, שהוא כולו עובד על מנת להשפיע עבד נאמן כלפי הבורא, ולכן בזה שהוא עולה על ההר ומוריד את התורה לעם ישראל, בזה הוא בעצם מבצע את תפקידו. סוף התפקיד שלו זה לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, דרך הירדן.
Antes de eso, Moisés recibe los mandamientos.
לפני כן, משה מקבל את המצוות למרגלות הר סיני. מה המשמעות של המצוות האלה?
זה כל החוקים ומשפטים, מה שהעם צריך לקיים כדי להגיע לדרגת הבורא.
¿Por qué fue Moisés quien recibió estos mandamientos?
מדוע דווקא משה קיבל את המצוות האלה ולא מישהו אחר?
זה לפי הטבע שלו, לפי המקור שלו בנשמת אדם הראשון, שמגיע לנקודה הזאת, לנשמה הזאת, להיות כך בין כל הנשמות.
A pesar de esta estatura espiritual,
למרות הגובה הרוחני הזה, אנחנו רואים שהיחסים בין עם ישראל למשה היו תמיד יחסים מתוחים. כל הזמן העם ערער על המנהיגות של משה. מה מייצגת מערכת היחסים הזאת בין העם למשה?
שמה שמשה מביא לעם ישראל, תיקונים שהם צריכים לעלות באמונה למעלה מהדעת, שהם צריכים להיות יותר ויותר מחוברים ביניהם ולמשה ולבורא, זה קשה מאוד לבצע. ולכן העם ישראל לא כל כך אוהב את הדברים האלה, ולכן לא כל כך שמח, מתנגד למשה, לא רוצה, כי עם ישראל זה יש לו נטייה שנקרא נקודה שבלב להתקרב לבורא, אבל הנטייה הזאת, נקודה שבלב הזאת, היא נמצאת בשבי בין כל היתר רצונות שהן גם כן אגואיסטיות. ולכן יש בעם ישראל גם לזה וגם לזה נטיות. ולכן מצד אחד הם שומעות את הבורא, אבל מצד שני הם לא מוכנים לקבל את זה ממנו ולקיים. יש ויש. ואז מאבקים שיש בעם, והעם מתחלק לחצאים ולרבע וככה וככה, ושיש כל האירועים, מה שאנחנו רואים במשך כל הסיפור שהתורה מספרת לנו, זה התיקונים שמשתדלים לעשות הכוחות האלו שבעם ישראל, ועד כמה שיוצא להם או לא, עד שמקבלים אישור כניסה לארץ ישראל. נקרא זה כבר, קיבלו כוח שמחבר אותם, שמייחד אותם, ונכנסו לארץ ישראל. והלאה עוד נדבר, זה כבר סיפור אחר.
Se menciona que la multitud que siguió a Moisés añoraba la vida de
כתוב שהעם שהלך אחרי משה התגעגע לחיים במצרים, לסעודות בתקופות השפע, שנות השובע, והם באים אל משה בטענות שעכשיו יש להם רק המן. מה זה בדיוק המן?
מן זה מה שנקרא אוכל מהשמיים, שאני כמה שאני מסוגל להשפיע לזולת, כך אני ולא יותר מזה מוכן לקבל מזולת. ומפני שלכל אחד ואחד אין לו רצון להשפיע גדול, רק במקצת, אז כמה שהם בצורה כזאת יכולים להתפלל, לבקש לבורא שיהיה להם מן, כמה שהוא יורד, זה אמנם שזה טעים, אמנם שזה טוב, אבל זה לא מספק אותם. הם צריכים יום יום לחפש את המן, זאת אומרת לחפש חסרונות שעל ידם הם יכולים לפנות אחד לשני, להתחבר, לפנות לבורא, להתחבר עמו, וכך להתקדם. ודברים האלה הם לא באים בצורה טבעית.
En definitiva, porque en un momento dado ya
וזה בדיוק ככה, כי ברגע מסוים, בשלב מסוים, מאבד משה את סבלנותו ופונה אל הבורא ושואל אותו, מה לעשות עם העם? הוא אפילו מביע חשש שיסכלו אותו למוות באבנים. הוא כל כך כועס ועייף מהעם הזה, שהוא אפילו בא אל הבורא בטענות.
כן.
אז איזה כוח צריך להיות לו בשביל להמשיך במשימה, למרות הכל? מאיפה יש לו את זה? להמשיך את המשימה, למרות כל ההפרעות שהוא עובר עם העם.
הבורא נותן כוחות לכל אדם. השאלה היא עד כמה שאדם יכול להתמודד, יכול לעמוד במשימה שלו ולא לזוז. ואפילו שנופל, ומה שעושים עמו לא חשוב, הוא בעצמו לא זז. זהו, אתם יכולים לעשות איתי מה שאתם רוצים. אני לא עושה שום דבר, רק לכיוון התקרבות למטרה, לבורא. זה מה שמשה נותן לנו כדוגמה, מתוך החיים שלו.
Un ejemplo que cada uno de nosotros debería tomar.
דוגמה שכל אחד מאיתנו כדאי היה שיקח.
כן, כן, חייב. בכל אחד מבני אדם יש נקודת משה, והאדם צריך לעבוד עם הכוח הזה. בכל זאת. כן. זה נקרא שהמשה חי בכל דור ודור, וגם עכשיו כוח הזה הוא הולך ומעביר אותנו בכל השלבים שלנו.
Ahora, ¿por qué a pesar de ser fiel
al creador, a Moshe, למה, מדוע, למרות שהוא היה נאמן לבורא, משה אינו רשאי להיכנס לארץ המובטחת? הוא פשוט ראה אותה מרחוק, אבל לא נכנס אליה. מדוע?
הוא לא שייך אליה. ארץ ישראל זה מקום שהם הרצונות שבורים, רצונות מקולקלים. היא נמצאת תחת שליטת שבע אומות ששולטים ברצון הזה שנקרא ארץ ישראל. היא רק לעתיד, אחרי התיקונים, יקרא ארץ ישר כל, ישראל. אבל עכשיו בינתיים לא. ולכן משה לא יכול להיכנס בה, כי אין לו עם זה שום השתוות. הוא לא מותם לארץ ישראל. אין לו התאמה לזה.
Porque parecería como que el creador no tiene misericordia.
Que nire keilu שהבורא לא, אין לו רחמים עליו, שהוא לא קיבל את השכר שלו, את מה שהגיע לו. אבל לפי מה שאתה אומר, זה בדיוק ההפך.
הבורא עושה הכל, זה חוק הכללי של המציאות, והוא לא יכול לעשות כאן שום דבר. זה לא שזה אישיות שהוא חושב כך ואחר כך כך, כמו שהתורה מספרת. התורה מספרת איך שאדם רואה את חוקי הטבע, איך אדם מסתכל על כל מה שמתרחש. זה דרך שפה של האדם, התרשמות של האדם, שזה הוא חושב, זה הרע וזה הטוב, וזה יפה וזה לא, וככה וככה. זה עובר הכל דרך כלי קליטה של האדם. אבל באמת, לא, באמת זה לא כך. זה סך הכל כוח הכללי של הטבע, שמעביר כל הטבע שברא ממצב אחד למצב השני.
Quiere decir entonces que la entrada a Eretz Israel,
זאת אומרת שהכניסה לארץ ישראל או לארץ המובטחת, זה לא בהכרח מסמל איזשהו שחרור בהכרח, אלא שניתנים התנאים כדי שניתן יהיה לעבוד כדי להגיע לשחרור האמיתי הזה. זה כך?
כן. זה ודאי שתנאים, תנאים לא פשוטים. כל מה שעברה את הקבוצה הזאת מאברהם ועד עכשיו, שהם עוברים דרך ים סוף להר סיני, ואחר כך מהר סיני לארץ ישראל, זה עוד 40 שנות המדבר וכן הלאה, עד שהם עומדים שם מול יריחו ונכנסים דרך הירדן, מעבר לירדן לארץ ישראל. זה הכל תיקונים, תיקונים גדולים, וזה הכנה לתיקונים, כי באמת התיקונים ממשיכים בדרגה הרוחנית אמיתית, זה בארץ ישראל עצמה. זה נקרא כיבוש הארץ. שהם מגיעים ורוצים לפלוש בארץ ישראל, למלות אותה, לסדר אותה, לאחסן אותה, ובאמת לחיות בה. נקרא לקבל אותה בצורה כזאת שזה ארץ שלהם, שמקבלים את הרצון הזה ומעלים אותו בעל מנת להשפיע. כולו לבורא, והבורא אז מתגלה בכל הארץ ישראל.
En este caso ארץ ישראל או לא כסקונוס,
אז במקרה זה ארץ ישראל או מה שנקרא הארץ המובטחת, והכוח של משה כמנהיג של העם, איך האלגוריה הזאת ניתן לייצג אותה או להסביר אותה ברמה של האנושות של היום?
אנחנו מתקרבים למצב שיותר ויותר יהיה ברור לנו איך אנחנו מגיעים לרצון שהוא נקרא כולו מכוון לבורא, ישר כאל, ואיך אנחנו חיים בתוך הרצון הזה, ורק בו אנחנו מכוונים את עצמנו, וכך אנחנו נחיה, ובזה יהיה התיקון שלנו. לא נרצה שום דבר, חוץ משכל הפעולות שלנו, הן יהיו מכוונות ישר כאל לארץ ישראל. מה זאת אומרת ישר כאל? שאיש את רעהו יעזורו, ואהבת לרעך כמוך, כל החוקי של חיבור ואהבה, אם אנחנו נקיים בינינו, זה נקרא שאנחנו מכוונים את הרצונות שלנו, שנקרא ארץ, רצון, לישר כאל, לבורא. שכוח הבורא הכללי זה כוח האהבה.
כבוד הרב,
נקווה שזה יהיה הכוח שישלוט בכל העולם. תודה רבה לך, דוקטור לייטמן, מאוד מעניין התוכנית הזאת.
אני מאוד מקווה שאנחנו מתקרבים לזה. תודה.
אמן.